מתוך דברי רב. אם אדם רוצה להתחבר לאחרים, לתקן את הכלי הכללי, והתיקון הוא על ידי הערבות, שמוכן ורוצה את זה, אז מגיע לו אור שמתקן אותו, שנקרא תורה. אחרת, מה יעשה? איך האור ישפיע? האור ישפיע על החיסרון, גילוי החיסרון נקרא ערבות, זו צורת החיבור הנכונה בכלי שמתאחד. קודם הרצון לערבות, ואחר כך קבלת התורה, כי תורה זה המאור המחזיר למוטב. אם אדם רוצה להתחבר לאחרים, לתקן את הכלי הכללי, התיקון הוא על ידי הערבות, שמוכן ורוצה את זה. אז מגיע לו אור שמתקן אותו, שנקרא תורה. אחרת מה יעשה? איך האור ישפיע? האור ישפיע על החיסרון, גילוי החיסרון נקרא ערבות. זו צורת החיבור הנכונה בכלי שמתאחד. קודם הרצון לערבות, ואחר כך קבלת התורה. כי תורה זה המאור המחזיר למוטב. שאלה לסדנה בעשיריות. איך נגלה חיסרון?
אולי אני אתן שאלה. תגידו לי, התיקון שלנו, איך זה קורה שאנחנו חושבים שאנחנו הולכים לשנות את ההנהגה וההשגחה, כן, וכך אנחנו מסבירים את זה ומבקשים כאילו תיקון על השינוי של ההנהגת הבורא כלפינו, ובעצם לעניין מה שקורה זה שלא שהבורא משנה את הנהגתו לנבראים, אלא הנבראים משתנים כדי לגלות שהנהגתו היא שלמה ולטובתם. מובן? לא. בסדר, אני ארזור. זה לא, אפילו אני יכול להגיד תשובה, אבל זה, אני רוצה שאתם קצת תתחברו עם העניין. מצד אחד אנחנו הולכים לבקש מהבורא שישתנה. מצד שני, מה קורה לפועל? הבורא לא משתנה. ושום דבר לא משתנה, חוץ מהתפיסה שלנו. נכון? וזה נקרא תיקון. כן? זאת אומרת, אנחנו סך הכל מתקנים את הראייה שלנו, תפיסה שלנו, והמציאות הקיימת השלמה. כן? תדברו על זה. אחרי זה יש עוד שאלות.
לא יודע, קשה לי לתאר את זה במילים, אבל יש איזושהי באמת, ככל שלומדים יותר ויותר ונמצאים בדרך הזו יותר ויותר, יש באמת מתחילה להיות באדם הרגשה שהבורא זה משהו קבוע ולא משתנה, שאין מה, באמת אם יש בכלל, כל המציאות הזו היא תמונה שהעמידו מולי, והיחידי שיכול לעשות משהו בקשר לזה זה אני או האדם, לא יודע.
יש לנו נטייה טבעית לבקש שהבורא ישתנה, שההשגחה תשתנה, אבל כל שמתקדמים ושומעים יותר את מה שמקובלים כותבים לנו, אנחנו מבינים שמה שחסר זה רק כלי, שהכלי צריך לקבל צורה מתאימה כדי להתאים את עצמו לצורת ההשפעה הקבועה של ההשגחה.
סוגיה מאוד כואבת, כי אני לפחות נמצא בשבר סורי אפריקאי של התפיסה, איפה גבול השינוי שלי ואיפה גבול הדרישה שלי כלפי השינוי כלפי חוץ, איפה התפר הזה עובר, מה זה אומר בעצם שהבורא לא משתנה, מה זה אומר, איך אני צריך להתנהג כלפי חוץ בזה. אבל זה מאוד נוח מצד אחד לחשוב על זה שבורא לא משתנה והכל תלוי רק בי. זה נותן לך מצד אחד כל האחריות, מצד שני אתה לא תלוי בשום גורם. לא תלוי בכלום בעצם. רק בעצמך.
השאלה היא כזאת. הבורא הרי לא משתנה. אז מה אנחנו אומרים כל פעם שיש מצב ואנחנו עושים עליו תיקון?
האם אפשר להגיד, שבקשה לבורא שישתנה, ישנה את הגורל שלנו, שיטיב לנו, זה דרך ביתו, והבקשה לבורא לתקן את התפיסה שלנו, להיות מקבלים השגחתו כשלמה, זה דרך הכישנה. בבקשה.
כן, אפשר להגיד. נראו, כל העניין הוא שאנחנו צריכים לעבור לתפיסת המציאות כהזמנות של הבורא לדבקות. זאת אומרת, יש מצב, הוא יכול להיות רע מאוד, אבל הוא הזמנה, הוא חיסרון לדבקות, והדבקות משלימה אותו באהבה. אולי לא משנה כלום במכניקה שלו, אבל הוא נחווה כדבר אחר לגמרי, הוא הזדמנות להשפיע, הוא הזדמנות לאהבה, והוא הזדמנות לדבקות. ולשם אנחנו הולכים, ואם אנחנו מסכימים, אז נקרא שאנחנו רצים על תוכנית הבריאה בקצב מוגבר.
כן, זאת אומרת, מה, האם אני רוצה להגן על האגו ועל הגאווה, או שאני דווקא מזדהה עם זה, עם חשיבות המטרה, לקראת זה אני רוצה להתקדם. לפי זה זה נקבע.
לא יודע בדיוק מה זה החישנה. לא יודע איך נראים הזמנים ברוחניות, ומה בדיוק התוכנית של הבורח, באיזה קצב לקדם אותנו ובאיזה דרכים. יכול להיות כשמוכנים כל פעם לקראת המדרגה הבאה, אז אפשר לגשת אל הנכון, להבין אותה, להפיק מהמצבים שאנחנו עוברים תועלת.
כאילו, להסכים עם המורה, מה זה להסכים? להסכים בלי להסכים בלב, ומצד שני, מה אתה מחכה להסכים בלב? אתה בחיים לא תסכים. ו... זה כנראה למעלה מהדעת, שאתה קופץ, אבל בלי שאתה מסכים.
לא נראה לי שלבקש מהבורא להשתנות זה אפילו הכי שינה, זה מתחת לזה. זה לא... לא יודע, בכלל לא מבין את הדבר, אני באמת שלא מבין את הדבר הזה, לבקש ממנו להשתנות. לא נראה לי, לא מבין איך בכלל אפשר לבקש כזו בקשה.
אנחנו לומדים שגם המצב של אחישנה וגם המצב של ביתו זה שני מצבים של עובד השם. לכן בשניהם יש איזשהו רצון להגיע לכלי משותף להשתנות בנו כדי שנקבל צורה של תכונת ההשפעה. אבל ככל שההבנה הזאת היא יותר חזקה וככל שפועלים יותר לפיה, אז מתקרבים לאחישנה.
ככל שהולכים... יותר פחות עם הדעת ויותר פחות עם הרגש שלך.
זאת אומרת, אם מבקשים הבורא להשתנות, זה נקרא ביתו, נגיד, כן? אם רוצים שינוי שלנו, זה נקרא חישנה. כן? זהו דרך קצרה או דרך ארוכה. שאם מבקשים שינוי שלו, אז הוא צריך ללמד אותנו שבאמת... טוב ומיטיב, ואנחנו צריכים להשתנות. עד שמגיעים לזה, זה לוקח הרבה זמן ויסורים בדרך. בסדר גמור. אם כן, אז מה מרגיש אדם שנמצא בהישנה? שרוצה ללכת בדרך השישנה. מה הכיוון שלו? ההכוונה שלו? היחס שלו? לדרך, למצב, לבורא, לקבוצה, לכל. איך הוא מרגיש את עצמו מכוון? נו, נו, קדימה. זה הנושא שלנו, שאנחנו צריכים לברר.
מכוון כלפי החברים, כלפי הסירייה, שחיה כאישות נפרדת מהרגשה הטובה, ההוראה שהוא מרגיש ברצון לקבל שבו.
זה כמו המשל של בעל הסולם על הסוס ורוכבו, שהסוס מקדים את הרוכב מתוך דבקות בו לתנועה שהוא הולך להזמין בו עוד רגע. אפשר להגיד שהמטוטלת של העבודה היא האגו, וכל פעם שיש עליה לחץ חיובי או שלילי, זה המקום שבו אנחנו פועלים נגד לכיוון הדבקות בקבוצה ומזמינים האור על המצב. וכאילו אפס חשבון לעצמך לטוב ורע, הערבות שלנו תאפשר לנו להגיע לזה צ'יק צ'ק.
כן, הכיוון הוא שהאדם עובד בצורה יותר נכונה עם ההפרעות שמגיעות, שהוא לא רוצה להעלים אותם, אלא משתמש בהם באמת כדי להיות בקשר עם הבורא. דרך הקבוצה, הוא מביא, כאילו, אז לקבוצה באמת יש חשיבות גדולה מאוד.
כן, הוא מסתכל על ההפרעות, איך זה בא לשנות אצלו משהו. הוא לא מחפש עכשיו בהפרעה איך אני נפטר ממנה, איך אני משם משהו משנה. אלא רואה בהפרעה שזה דווקא בשבילו מתנה מהבורא, שהוא נותן לו עכשיו מקום לעבודה להשתנות.
איך מרגיש אדם שהוא הולך בדרך של החישנה?
זאת אומרת, אנחנו נמצאים באור אינסוף, במנוחה מוחלטת, במצב הסטטי, המתוקן לגמרי, כל ההסתרות הם בתוכנו, העלמות, עולמות, כולם בתוכנו, ואנחנו צריכים רק לתקן את ההסתרה הזאת, כן? זה בעצם המאמצים שלנו, הדרך שלנו, איך אנחנו מסירים את ההסתרה כדי לקבל את העולם כטוב. על פני כל הרעות שאנחנו בינתיים מרגישים בכלים המקולקלים שלנו. והקלקול הוא בחוסר חיבור. אז איך בעצם, בהתאם שנתחיל לזוז לקראת החיבור, אז זה כיוון התיקון, ובהתאם לזה, מידות החיבור בינינו, הם יקבעו דרגה הרוחנית שבו אנחנו נהיה, ו... מה אנחנו כאן עושים? בבקשה. איפה אנחנו צריכים לרכז את כל המאמצים שלנו? מה תלוי בנו, מה תלוי בכוח חיצון? בבקשה.
מקום העבודה היחידי שיש לנו זה לעבוד על החיבור בינינו. לכאורה היינו צריכים לפנות לבורא שישנה אותנו, הוא ברא אותנו עיוורים כלפי השפעה, ואנחנו מבקשים שיחזיר לנו את מאור עינינו, והוא אומר לנו, לכו תתחברו, יהיה בסדר. אז אנחנו צריכים להאמין לזה ולעשות מאמצים בחיבור.
לא יודע. כמו שרמי אמר, צריך כל הזמן ביחד עם החברים לעשות פעולות מודעות תוך בחירה לחיבור. התהליך זה גילוי הרע, והדרך להגיע לשם זה דרך מאמצים מודעים שלנו להתחבר.
על המאמצים האלה, על ההשתדלות הזאת, בסופו של דבר מגיעה הערה. ככל שנתאמץ יותר, נקבל יותר מה הוא מחזיר למוטב, שיעשה את השינוי הזה. ואנחנו יכולים להשפיע אחד על השני בהשתדלות הזאת, ובאמת לראות את הכל כהזדמנות. כל המצבים שנראים לנו ברצון לקבל, לפעמים יותר נעימים, פחות נעימים, מתוכננים כך שנוכל לראות בהם הזדמנות להשתדל להתחבר.
כן, כל מה שיש לנו לעשות זה להרכיב את אותו פאזל שמחולק כל פעם ליותר ויותר חלקים, ונראה יותר קשה להרכבה. תוך כדי אנחנו צריכים לשנות את הכוונה, לא בשביל להרכיב אותו, אלא להיות ניטרלים כלפי התוצאה של הרכבה הזו, שזה הדרגת החופש, קו האמצעי כנראה.
כן, ההסתרה נפתחת מזה שאני מסתיר את עצמי. אני רוצה לעשות מסך על האגו שלי, על הרצון שלי, לעשות את כל המאמצים והתפילה על החברים, על מרכז העשירייה, על המשתתפים במצב שהתעורר, ומעל הדעת, אני לא רוצה כלום, לא להבין, לא לדעת ברצון שלי, אלא בהם. וממעשיך עיקרונוך, כל פעם, יום אחורה, אתה יודע משהו יותר ממה שידעת אתמול.
כן, ובעצם אנחנו מתוך המאמצים האלה, תוך השפעת המאור, הכוח של הקבוצה, מתחילים להרגיש דברים בכלי חדש לגמרי, שאולי זה נקרא אמונה למעלה מהדעת, שזה כאילו לא, לא קשור ל... לא, אין הזדהות כאילו עם הרצון לקבל.
כן, התפילה היא דרך העשירייה, אבל לבורא, שאני חייב לשים אותו כמטרה הסופית, שהעשירייה זה כלי. כמו מכוון כזה שדרכו אני צריך לבנות הכלידי ההשפעה שלי, שלמרות האפרה אני מתכוון דרכם, או מה, שיהיה ערבות בינינו, שהכלי הזה יהיה מוכן לקבל אור.
כן, אור, אור זה המפתח, בסוף זה מה שאמור לחולל את השינוי, וזה לא נמצא בתפיסתנו, וכאן אנחנו צריכים לסמוך על ההוראות הפעלה שאנחנו מקבלים ממדרגה העליונה, איך לבוא ולבנות את אותה מערכת שתהיה ראויה שההורית
תלה בה. חלק בערבות שכל אחד צריך לתת לחברה, לכל חבר ולחברה, לעשירייה, כן? ומה חלק מהבורא שחייב גם כן להיות כאן כנוכח, כערב או כמבצע? בבקשה.
החלק שלי, החלק שלי בערבות זה שאני מתחייב לפחות לעכשיו שאני אתן לחברים תמיכה בכל מה שהם צריכים כדי להמשיך בדרך. וברור שאף אחד לא מחויב, לא יכול להתחייב על עצמו לעוד רגע מה יקרה איתו, אז חייב פה איזה כוח חיצוני שיחזיק את ה... גם שיחזיק וגם שתכלס יתקן אותנו, שאנחנו בפועל גם נוכל לממש.
הייתה שאלה, מה החלק של הערבות בינינו ומה החלק של הבורא? חלק של הערבות בינינו זה לתת גדלות, התפעלות אחד לשני, לחשוב ביחד איך אנחנו יכולים כל הזמן לעשות עוד צעד קדימה, ללכת עוד יותר לקראת החיבור, להשתדל ללכת יותר לקראת החיבור. חלק של הבורא זה לעזור לנו, להחזיק את להחזיק את הקשר בינינו ולגלות לנו אותו יותר ויותר, בדרגה יותר ויותר עמוקה.
ממש כמו אני, אם אין אני למילי, אנחנו צריכים להשתדל ב-100% להגיע למצב הרצוי של אוהבות מלאה שהאור מחזיק אותה. וההשתדלות הזאת של ה-100% שלנו זה בעצם חצי השקל שאנחנו יכולים להביא, לתמוך אחד בשני כדי לאפשר לאור לבנות את ה... ולהשלים את הערבות.
חלק שלנו זה לעשות מאמצים בחיבור, וחלק של הבורא זה לחתום על המאמץ הזה ולהעביר אותנו, להוסיף את הנגלה הבא של אביות.
כן, אנחנו מביאים את הכלי, או לפחות התחלתו, והבורא עושה עליו הכל, מעיבוד לתיקון למילוי, והכלי הוא חיסרון של הזולת.
לתת מצידנו, מצידי, לתת לחברים ביטחון בדרך, והבורא הוא זה שצריך לחתום על זה, כי לי בטוח אין כוח לעשות, זה רק ככה רצון או נטייה.
ברור לנו שרק האור העליון הוא יסדר קשר בינינו. רק האור העליון הוא יתקן רצון של כל אחד ואחד, ויעלה אותו לדרגת החיבור עם אחרים. איך כל חבר, אז מסייע לחברים, איך אני מסייע לחברים שיהיה להם את מהאור הזה מחזיר למותיו, שמחבר בינינו, נותן לכל אחד דרגת הערבות. בבקשה.
בדאגה פנימית, במחשבה כל הזמן על החברים, שיכולים להיות כל אחד מעל הדאגות על עצמו, מעל האגו שלו, ובתוך כל הדבר הזה קיימת תפילה שאני רוצה שיגיע המאור וייתן לנו אפשרות בפועל להיות כאלה, כי רק בזה אנחנו בעצם נותנים לו מקום שהוא יכול להתגלות ולא מרשיעים אותו על פני הפרעות.
אנחנו צריכים לפתח קוד אחר של התנהגות בינינו. ברור שאנחנו לא יכולים ב-100% להיות ערבים זה לזה ולחשוב על השני כל הזמן, זה לא בטבע שלנו. יחד עם זאת, אנחנו צריכים להשתדל ותת אחד לשני חשיבות וגדלות המטרה, התוצאה הסופית, וגדלות ההזדמנות שקיבלנו להשתתף בתהליך כזה שבסופו נגיע למצב כזה של ערבות, ולתת ביטחון אחד לשני. יש לנו עבודה בינינו במקום שלנו, לא חסר.
אני חושב שאנחנו ממש צריכים לשבור את הראש, איך לעשות, לייצר בעשירייה כאלה תחבולות שיתנו מקום לכל חבר להביע את האהבה שלו. כי סך הכל כולם צריכים לדאוג על העשירייה. צריך לייצר כזאת אווירה.
אני מאוד מסכים עם הדברים שאלכס אמר. צריך באמת לחשוב איך מאפשרים לכל חבר, דווקא הסירייה זה פורמט יחסית אינטימי.
למה בנתינת הערבות בעצם מסתיימת כל העבודה שלי? רוחנית, אפילו גשמית. למה בערבות? נכללת, אפשר להגיד כך, במושג הערבות, כל העבודה שלי הרוחנית. אבל, בבקשה.
הערבות זה לא מצב
סטטי. זאת אומרת, למה הערבות בעצם כולל את הכל התיקון.
בגלל שהרצון לקבל שלנו כל הזמן גדל, אז הערבות עצמה היא לא מצב סטטי, היא לא מצב פסיבי שלנו, היא דורשת כל הזמן מאיתנו השתדלות, כל הזמן מאמץ. וזאת בעצם כל העבודה שלנו, כל הזמן להשתדל להתחבר ולהחזיק את הערבות בינינו. וככל שהרצון גדל, המאמץ הזה, ההתגברות שנדרשת מאיתנו יותר גדולה, וכך גם המאור משפיע יותר.
הערבות זה החיבור הנכון, זה התקללות, זה הבורא ששורה במרכז העשירייה. אז זה המצב שאנחנו נמצאים בו, אז אנחנו, זה כולל הכל. איך להגיע למצב הזה שאני יכול להיות ערב לחברים, אין לי מושג.
כל אחד ממציא את המציאות, ואם אני מתפלל על החברים, אני בעצם מזמין עליהם מאור שמשנה אותם. לא חשוב מה הם כאילו בפני עצם, אם יש כזה דבר. אלא הם, הערבות זה שאני פותח אליהם את הצינור. אני מפסיק לחנוק. פותח אליהם את האור. עכשיו האור כבר לבד עושה אותם יפים, מתוקנים, טובים, אהובים, מושלמים. אז הערבות בעצם זה שהיא פתיחת הצינור כלפי כל החברים, בקביעות, בלי ניתוקים, זה מתקן את כל הבריאה.
הערבות היא בזה שאנחנו נותנים אחד לשני חשיבות של המטרה שלנו. וכל השאר זה כבר האור.
כן, כי כל הקלקול של הבריאה זה בקשר בינינו, הניתוק בדאגה אחד על השני. כל אחד דואג רק על עצמו במקום על הכלי הכללי. והערבות זה בדיוק תיקון של זה, שאני דואג על אחרים. לא צריך יותר מהנקודה הזאת.
כן, עוד עבודה מצד התחתון.
זאת אומרת שאנחנו צריכים רק לכוון את עצמנו לערבות. כי מאור מחזיר למותיו מקבלים רק על ידי דרישה לערבות, נכון? איך זה במתן תורה? כל התורה תקבל ויש לפניך רק תנאי אחד, אם אתה דורש ערבות. נכון? אז למה? הערבות כוללת בתוכה את כל התיקונים. שוב, כביכול חוזרים לזה. פרטים, כללים, רוחניים, גשמיים. למה ערבות היא מבצעת כל התיקונים מצדנו? האור פועל רק בהתאם לחיסרון לערבות, בגובה חיסרון, בגודל, בעוצמה, בטיף. הכל נפעל על ידי דרישה לערבות. איך אני, בוא נגיד, עכשיו מארגן את הדרישה שלי, כל החבילה הזאת, כן? לערבות, בצורה שיבוא האור ויתקן מה שצריך לתקן, ואני אגיע לגילוי הבורא. בבקשה.
טוב, כתוב שם שב...
אני רוצה להגיד בסדר, אני רוצה להגיד אולי אחרת, שהבקשה לערבות ובקשה לחיבור ובקשה לגילוי הבורא, שזה הכל יהיה כלול בתוך בתוך הפנייה שלי. נו, תעזרו לי לפרמט את הדבר, את המשפט. זאת אומרת, התשובה היא פשוטה, שאנחנו דורשים מערכת מתוקנת, מחוברת, שבה שואף, נמצא, כן, ממלא אותה, שורה, נגיד, כן, שבה שורה כוח, השפעה ואהבה, ההדדי, שזה גילוי הבורא. כן? אז כל זה שאנחנו רוצים לממש, לבצע, לראות בינינו, זה נקרא דרישת הערבות. כן? אז איך אנחנו כל הזמן נמצאים בדרישה הזאת בנטייה לזה? גם זה חלק מהערבות. בבקשה. שאלה אחרונה, יש לי, נו.
כתוב שם שהם, שזה לא קרה, שהם לא הסכימו, פה אחד. ומה זה, מה זה הסכמה? זה שהגיעו למצב שמרגישים שבלי זה לא מסוגלים. וכנראה שלשם אנחנו צריכים לשאוף. שכל אחד וכולם יחד נרגיש כזאת נחיצות לערבות. כאילו כל העבודה צריכה להיות כלפי זה, כלפי שיתגלה התלות הזאת.
איך מגיעים לערבות או לדרישה לערבות? זה במאמצים בלתי פוסקים, עד כמה שאפשר, לחיבור בצורה מודעת, כל הזמן ביחד עם העשירייה, לחפש עוד ועוד ועוד דרכים, איך לרצות להיות בחיבור.
מצד אחד המערכת מסודרת ככה שיש לנו השפעה גדולה מאוד אחד על השני בסירייה. אנחנו יכולים לקנות חיסרונות אחד מהשני ולייצר חיסרונות משותפים כאלה. מצד שני גם אנחנו צריכים להימשך ביחד כלפי המצב החדש, העתידי. כמה הוא נחוץ לאנושות, כמה הוא נחוץ לנו וכמה הזמן הוא קריטי.
קיימת איזשהו סכמה שאני אפילו מסכים שהיא קיימת והיא נכונה, אבל אין לי עליה שום היבט רגשי, אני לא מרגיש אותה. והפער הזה מתחיל יותר ויותר להפריע, וכאילו יש איזושהי תחושה שזה יכול להישאר ככה לנצח. הסכמה שאתה יודע שהיא נכונה לבין ההרגשה, וזה מתסכל.
הכל בנוי מליקוט חסרונות. והשבוע קיבלנו עצה מופלאה, לסרוק את היחסים שלך עם כל החברים כל יום, לפחות פעם ביום. ממש לחשוב על כל חבר, לראות מה הוא עושה לך, איך אתה מרגיש כלפיו. לנסות להביא תפילה ולעורר מתוך זה חסרונות לחיבור, וחיסרון זה מה שמגיב את האור.
כן, לעשות איזה מאמצים שאפשר כדי שהחברים יהפכו להיות יותר ויותר חשובים. לא חשובים מצליחים, לא מצליחים, אבל מתוך הניסיונות החוזרים האלה זה הופך להיות לך יותר ויותר חשוב, עד ש... וואלה, יש לך ממש דרישה להגיע לערבות.
כן, אפשר להגיד כאילו ניסיונות חוזרים, אבל זה לא לגמרי איזושהי נוסחה בטוחה ורואים שככה.
עוד שאלה. אנחנו רואים שמשך ההיסטוריה, האנושות היא נכנסת להתחברות, אינטראקציה, יחסים יותר ויותר כאלה צמודים, עד שמגיעים למצב שמרגישים ממש לחץ הדדי אחד על השני, אז מתחילים להילחם זה עם זה, להפריע זה לזה, ורוצים בכל מיני צורות כאלו לשבור את ההתקרבות. זה גם כן בחיים הפרטיים של האדם, במשפחה, כשאנחנו צריכים באיזושהי צורה גם כן איכשהו שמור מרחק, מה שנקרא, גם עם ילדים, גם בינינו, ברחוב, בעבודה, בכל מיני מקומות, גם בחיי אישיים, בכל דבר. כן? למה כשאנושות מגיעה לגם אדם פרטי וגם שאנחנו מגיעים להתקרבות, להתקשרות לעולם גלובלי אינטגרלי, שכולנו יכולים ליהנות ממסחר, תעשייה, לכל הדברים האלה, למה אנחנו פתאום מתחילים להרגיש שאנחנו בזה מפריעים זה לזה? באיזה מידה, באיזה צורה, לא תקופה, איך להגיד, באיזה מצב בדרך אנחנו עוצרים ורוצים לשבור את הקשר. למה? למה התקדמות הלאה זה כאילו לא לטובת האגו שלנו? למה מתחילים מלחמה? יכולים להמשיך להתקשר יפה זה לזה? למה מתגברים כוחות ההפוכים מקשר? בבקשה.
כי זה מלכתחילה בנוי במצב של קונפליקט. לא התחברנו אחד עם השני כי רצינו, אלא מעין ברירה, אני חייב להביא לך כסף כדי לקנות משהו, אני צריך לעשות משהו לטובת משהו אחר, בין פרטים, בין מדינות, ו... כל התהליך הוא כאילו לא לפי רצון שלנו, וככל שהאגו מתפתח, כל אחד חושב איך אני יכול יותר לרמות אחד את השני. עד שזה מגיע למצב שאין אמון בכלל בכל המערכת הזאת, ואז היא לא יכולה לזאת.
זה גם כן קשור לחוסר ערבות. לכן אני שאלתי שאלה. אבל תמשיכו, סליחה.
אני מסתכל על מערכת טבעית. בכל אחד מאיתנו יש איזה מפלצת קטנה כזאת של אגו שאף פעם לא שבע, ותמיד מחר היא יותר רעבה מאשר היום. זה פואם, זה לא דבר, זה חלק מההתפתחות שלנו. אבל בטבע אנחנו רואים למשל בני זוג שמחליטים להינשא, יש להם מין הסכמה כזאת שהולכים לעלות מדרגה, שמתקשרים ביניהם מעכשיו לנצח, מוכנים לייצר מערכת חדשה שתהיה יותר חשובה מכל אחד מהפרטים, לחסות חשבון משותף, לדאוג אחד לשני, זה מין משהו שכן נמצא איפשהו בתוך טבע האדם. וגם זה אנחנו רואים שמתפוצץ כשאגו מגיע לאיזה מדרגה כזאת. זה כאילו יש את הפוטנציאל גם להסתדר עם אגו גודל, וגם לדעת שפיצוץ עומד בפתח.
כן, בטוח שזה מה שגם מפריע לערבות ול... כי ככל שאנחנו מנסים להתקרב, ככה גם מנגד האגו של כל אחד מתפרץ יותר ויותר, ורוצים, כל אחד רוצה לשלוט בהתקדמות הרוחנית של החברים כבר. כי הוא חושב שהוא יש לו, לכל אחד יש את הדרך שהוא חושב שהיא הדרך הנכונה לרוחניות. זה בהחלט דורש תיקון.
הבנתי נכון, השאלה היא במילים אחרות, למה דווקא היום המערכת האינטגרלית ככה מתגלה בצורה כזו ברורה ושבורה?
כאילו קורה, כי כל פעם שאנחנו צריכים להביא את הבורא בקשר בינינו, כן? כמו איש ואישה שכינה ביניהם, אז אנחנו לא מסוגלים את זה לעשות, גם אנושות לא מסוגלת, זוג לא יכול וכן הלאה, ואז מתפרצים באיזה קטטה, מלחמה וכן הלאה. כן? אז באיזה מצב זה קורה? מתי אפשר להגיד מראש שזה יקרה? בבקשה. במרכז הקבוצה, שם תמצאו את המטמון.
עצור על השאלה. באיזה גם, לא בטוח מילה במילה.
במרכז הקבוצה זה נקרא שאני צריך לכוון את עצמי נכון, ואז אני אגלה תשובה.
ארז ביקש לחזור על השאלה, אני לא בטוח שזה, לא זוכר אותה מילה במילה, אבל אם אני לא טועה, זה היה מתי בדיוק קורית ההתפרצות הזו, שנניח שאנחנו לא מסוגלים להתחבר, שגבר ואישה לא מסוגלים להיות ביחד, שהאנושות מגלה שהיא... תשובה שלי, מתי שדווקא לקחת הכוונה של רב, אם התשובה מתגלה במרכז המעגל, מתי שיש איזשהו פוטנציאל חדש לגלות משהו שבמרכז המעגל, אז מתגלה איזשהו משהו שלכאורה מרחיק או קושי. זו הזדמנות להיכנס יותר פנימה.
כן, הקושי הוא בגלל הפער הזה הבלתי, הגדל כל הזמן, בין החוקיות האגואיסטית הטבעית לבין החוקיות החדשה של המערכת שהיא בעצם אלטרואיסטית, וככל שאנחנו מודעים יותר לפער הזה, אז מגיעים מצבים קריטיים שבהם בעצם יש את ההזדמנות להפוך את המגמה הזאת.
אנושות לא מאמינה אחד לשני, ואף אחד לא בטוח ש600,000 איש עומדים שם במשמר, ואם אנחנו נבין שחברים עומדים במשמר ודואגים, אז נוכל להיפטר מניסיון לבטא את עצמנו ולהגן על עצמנו ולהיות באמת במרכז, והבורא יערב לנו.
כן, זה סימן לגרירת אי-תיקונים. כתוב איפשהו שבהתחלה הבורא לוחש לך משהו לתקן, אחר כך הוא שולח שלושה חברים, אחר כך הוא שם אותך באולם וכולם משפילים אותך. במילים אחרות, יש לך עבודה לעשות, ואם אתה לא עושה, אתה לא עושה, אתה לא עושה, אז אתה מתגרש בסוף. זאת אומרת, האגו הולך ומעצים את עצמו, הוא לא מחכה, והתדירות הולכת וגדלה, וחייבים להביא כל דבר לתיקון, וכל דבר לתפילה, כדי שהוא יעבור תיקון באור.
לא יודע, אולי כשיש שעת רצון, שיש עכשיו הזדמנות באמת, ואז והאדם לפני זה עשה אולי איזושהי הכנה נכונה כלפי החברה, והם מביאים כזה מצב, שאז באמת אפשר לקשור את זה נכון ולבקש עזרה מהמאור.
לא יודע, אם להסתכל פשוט, אז באיזשהו שלב האגו עושה חשבון שלא בא לי לוותר יותר, שהוויתורים האלה הם יותר ממה שנראה לי שאני מרוויח מסך הכל מהקשר. וזה השלב שהוא נחתך, שהוא לא מוכן לשים יותר מאמצים על חיבור, אלא מעדיף את הצורה של פירוד.
נסתכל על...
אז איך אחרי כל הפלפולים האלו אנחנו יכולים להגדיר מה זה הערבות? הגדרת הערבות, בבקשה. נו, גיב.
ערבות.
בסדר.
ערבות זה נכונות שלי לעלות לוותר על האגו שלי לטובת, לטובת מערכת שאופפת אותי או משהו כזה, לטובת מערכת שלמה. לצאת מעצמי, לעלות מעל עצמי, זה להתקשר.
זה תנאי שקיים בסיריה, שכל אחד ערב לכל החברים שהם יכולים להפסיק לדאוג על עצמם, והוא דואג עבורם.
ערבות זה התפילה המשותפת האחת התמידית שלנו, לעזור אחד לשני, להחזיק אחד את השני, שנהיה כלי אחד לשרת את הבורא.
זאת השתדלות בלתי פוסקת שלנו, להחזיק אחד את השני בקשר הדדי, שיפתור כל אחד מאיתנו מהדאגות האישיות שלו, ויאפשר לו להסתכל קדימה כלפי מטרת הבריאה.
זה הרגשה שבלב, בכל הכוח ועוצמה, כאשר אנחנו מחוברים כאיש אחד בלב אחד, במרכז העשירייה, ואין לנו דאגה כלפי עצמנו.
כן, הייתי רק מוסיף אולי ניואנס שזה לא שאין לך דאגה, יש לך דאגות גדולות, אבל בזכות כוח הקבוצה אתה מסוגל להביא אותם לתפילה. אתה לא מטייח מצבים, אלא מביא אותם לתיקון, ואז אנחנו ביחד כל הזמן עולה מתקן, עולה מתקן, עולה מתקן, מנצלים את הכוחות האלה, לא פתאום אנחנו בארסל.
לא זוכר בדיוק מה השאלה, אבל שכן, שאנחנו מוכנים לתמוך אחד בשני בשביל להשיג את המטרה.
הערבות זה כוח שמתגלה בעצם באותם מצבים בדיוק שאדם לא יכול יותר להצדיק. זה דווקא כוח שמתגלה בעשירייה שאלינו מלבדו, טוב ומטיב. בדיוק במצבים האלה שכאילו היה אמור להיות שבירה, אז שם הערבות נותנת כוח דווקא לעבור את המצב.
כתוב על בני ישראל שנעשו ערבים.
איזה מין נוכחות הבורא בנו נקראת ערבות? מה אתה מסתכל עליי, אלכס? איזה מין נוכחות הבורא בנו נקראת ערבות?
כשבקשר שבינינו מורגשת מגמה של שלמות, אני לא יודע, לא סגור. קודם קלטתי שכתוב שבני ישראל נעשו ערבים, מישהו נעשה אותם, זה הנון הממזרית הזאת שלנו נתאספנו, ויש פה משהו מלמעלה שצריך לפעול.
ברור שחייבת להיות נוכחות של הבורא. אנחנו רק מביאים נחיצות להיות במצב הזה, אבל אנחנו לא מסוגלים לעשות אותו בעצמנו. חייבת להיות נוכחות, לא מבין את השאלה.
אולי איזה, כאילו, איזה איכות זה, איך זה מורגש. אז אם זו השאלה, אז נראה לי בין היתר זה מורגש כביטחון, מה שנקרא. זאת אומרת שלכולנו יש הרגשה של ביטחון, שאנחנו יכולים להמשיך יחד בדרך, להוסיף עוד.
אנחנו קוראים שהביטחון זה הלבוש לאור. בעצם הערבות, אם היא מכוונת נכון כלפי השגת מטרת הבריאה, אז האור שוכן בה ומחזיק אותה.
כנראה שעומדים...
שאני צריך לתת לחבר כיסא או כרית. שאני רוצה לתת לו כיסא או כרית. אבל ודאי שאין לי כלום. מדברים על ההבחנות, על הכוחות הרוחניים. כן? אז במה אני צריך להצטייד כדי להיות מוכן לזה? איזה קשר עם הבורא אני צריך? כדי להיות מוכן לספק לחבר מה שהוא צריך למצב הרוחני שלו. כאן זה הערבות. כן? זאת אומרת, אני חייב להיות כלפיו כעליון. להתקלל מחיסרון שלו, ולחיסרון שלו להתקן, ליסרון של הבורא להתקן, ואני אז באמצע, כלול משני הכסרונות הללו. כן? ואם אני מוכן להיות המקשר הזה בדרך, אז נקרא שאני מוכן לערבות. כן? שאני, שהחבר, הוא לא יכול לעשות כלום, אני במקומו עושה. וכך כל אחד ואחד, כלפי הזולת. אף אחד לא יכול לתקן את עצמו, רק שהסובבים אותו, מתקנים אותו. כן? אז יוצא שכל אחד הוא חייב להיות כולל חיסרון של החבר, כן, או סמוך, מישהו שסמוך עליו, ולעבוד עם החיסרון הזה. מה אני צריך לעשות עם מה שיש בי? אחרים צריכים לתקן אותי? או שאם אני עושה כך כלפי הזולת, כבר אני לא צריך יותר שום תיקון. בבקשה. דברו ביניכם ככה, יחד. לא צריך לפי התור או משהו. זה צריך להיות קצת יותר בהתקללות. נו.
להיות ממוקד על החבר ולראות בכל פעולה שאתה עושה איך אתה בעצם מספק לו את הדבר הזה, עובד עם הכוונה כל הזמן, מנסה לעבוד עם הכוונה.
אני יודע מה חסר לי, לי חסר, אני אומר לכם גם כן, שתקחו את זה בחשבון, לי חסר גדלות וחשיבות, ואני, מתוך זה שחסר לי, אני יכול להרגיש כמה זה חסר גם כן לכם. זה באמת הופך את הכל מאוד מאוד פשוט, זאת אומרת, אם צריך לקחת איזשהו חיסרון, בעניין הזה של החיסרון של החבר, באמת, מה חסר לנו לזה זה, למה? זאת אומרת, ברוך השם לכל אחד יש מה לאכול וכאלה, חוץ מזה זה באמת רק גדלות וחשיבות. זה צריך לתת אחד לשני, ממש להפוך כל אבן ולעשות את זה.
טלי, כשרב דיבר על טלי, זה מחשבה של תרגיל שאני אציע כנראה לעשירייה, לקחת פתקים עם שמות, ולקחת, תת לכל חבר, לשלוף פתק של איזה חבר אחר, ובמשך שבוע להיות כמו רב בשבילו, ממש לדאוג בו, לדאוג לחבר הזה כאילו הילד שלך, בלי שידע אפילו, לחשוב עליו, לדאוג שמצבו ישתפר, שרגיש יותר ביטחון, שרגיש יותר שמחה בעבודה, לא יודע אם יש לו בעיה מסוימת, נסות לעזור לו, לפתור את הבעיה, פשוט לקחת איזה אחד ממוקד, אחד על אחד, ולא לחשוב על עצמך, אלא רק על אותו, חבר.
כן, העבודה פה היא הפוכה, כאילו אנחנו חושבים על החברה, אבל אין פה באמת... כאילו בפועל מי שחושב הוא זה שמרוויח. המתפלל על חברו נהנה תחילה, ויש הרבה כאילו משפטים כאלה, אבל בפועל זה ככה גם, כי האקט עצמו שאני יוצא מעצמי זה המילוי, לא צריך יותר מזה. זה מה שנותן לי ביטחון, שאני לא תקוע בתוך הביצה הזאת של עצמי, והחבר ירגיש שלא זה תלוי בו כבר, כמה שהוא יעשה מאמץ.
שאלה הייתה מה אני עושה עם שלי, כן? אם אני כאילו אמור לדאוג עבור התיקון של החבר? מה, כן, ש... מה עם שלי? כן. הרבש כותב ש... ברגע שאתה תדע שחושבים עליך, אתה לא תוכל לדאוג, לא תוכל לחשוב על עצמך, כי אתה... זה כבר יהיה כזאת שפלות, שאתה תתבייש בזה. אני ממש מרגיש שאם מרים, כשמרים לך ככה לפעמים את הגדלות של החברים, ועד כמה הם, עד כמה הם כולם דואגים על ההתקדמות של החברה, אתה...
שם אתה מרגיש את השפלות של עד כמה אתה פשוט מחויב להפסיק לדאוג על עצמך. אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים לשאוף, רק כלפי ה...
צריך לברך על כל חיסרון שיש לי לעצמי, כי זה חומר דלק, זה כוח שהבורא נתן לי. צריך רק להמיר אותו, את כל הכוח של החיסרון לי, להמיר אותו לכוח תפילה על החיסרון של החבר. שלי נשאר ריק, אבל הכוח הזה, אין לי אותו בלי החיסרון הזה.
המצב הזה מגיע רק אחרי שכל אחד מאיתנו כבר ניסה אין ספור פעמים להגיד, אני אתקן את עצמי, אני אשפר את עצמי. רק כשאתה שבע אכזבות, אתה בשל להבין כמה הזדמנויות...
אם אתה... אני לוקח חיסרון של החבר ומתחיל לדאוג לו, אני נגיד שמנטרל את הדאגה שלו לעצמו, אבל בזה אני מנטרל את הדאגה שלי לעצמי או לא? זאת בעצם הייתה השאלה. כן? איך זה עובד? בבקשה.
כשאני עובד על... המערכת בנויה ככה, שאני עובד על החבר, על חיסרון של החבר, אני מנטרל את הדאגה של עצמי, כי זה תכלס, זה אותו עיוות, אותה הסתרה שיש. החיסרון שלי זה לא חיסרון שלי. זה אוסף של חיסרונות של החברים. שמתגלים, והתיקון של החיסרון שלי זה בתוך החבר. זה שם הולך, זה המתבצע, זה בעצם הצינורות שאנחנו מחזיקים אחד כלפי השני. והתפיסה הזאת, כשאתה מבצע אותה בלי רגש, אתה מתחיל לגלות את כמה היא חיה וקיימת.
לא רואה, מה אנחנו לומדים? שכל החברים זה זכוכית מגדלת של כל מה שאתה. ועכשיו אתה, במקום לתקן פה, אתה מתקן שם, אבל זה מתקן פה. אז תזמין תיקון על כל העולם, כי זה ההשתקפות של כל הפגמים שלך.
אני חושב, המדרגה הראשונה, חפץ חסד, להתחיל להתרגל, להגיד ולהרגיש לא רוצה כלום. אתה יודע מה? לא רוצה כלום. לא רוצה רוחניות, לא רוצה מחסום, לא רוצה שום דבר לעצמי. אני מתחיל לעבוד בקבוצה, אני מתחיל לכוון את עצמי כלפי חוץ אליי, אין לי שום חשבון עם עצמי.
לא ברור. אם אני עכשיו, כי הרי זה הכל משחק, אם אני, אנחנו מדברים על זה שזה לא קיים בנו, אלא אנחנו משחקים את המצב הזה. אז אם אני מתחיל לדאוג על עצמי, עליכם, מה, אני מפסיק לדאוג על עצמי? כאילו אני נעלם? לא כל כך מהר. כאילו, חייב להיות פה תיקון, זה לא... חייב לבוא מהאור המחזיר למותה ולתקן את זה. אני לא נפטר מעצמי, סתם ככה.
יש שני מרחבים, העולם הזה הוא רוחניות. העולם הזה נקרא שאני דואג על עצמי, וכל היום שקוע בצרות ושטויות של העולם הזה. אין באמצע. או שאני נמצא בדאגה על האחרים, שם יש שלמות, נצחיות. מי מגלה את זה? מי שנמצא בזה. אין איזה שום קשר כאילו בפועל החבר, אלא אחרת הייתי גונב לו את הבחירה החופשית שלו.
כן, מתוך זה שככה מקרינים באמת איזה דאגה, כאילו ממש משתדלים לתת אהבה לחבר. מתוך זה פשוט אין לו ברירה, והוא מחויב לאהוב אותך חזרה, וזה כאילו מחסל לך על כל הרצונות. האהבה של החברים, כאילו אדם נמצא ממש בידיים של אמא.
המצב הזה של אהבה הוא גם...
בחיים שלנו, אנחנו כל הזמן נמצאים ברוחניות. אנחנו כל הזמן נמצאים בהשפעה הדדית, באהבה הדדית. רק בחלק מהמצבים שלנו שאנחנו עוברים, נראה לנו שאנחנו דואגים רק לעצמנו על חשבון הזולת, ובחלק שאנחנו מתחילים לגלות, להתפתח ולגלות את האמת, אז אנחנו רואים שאנחנו כן נמצאים בהשפעה, ואף פעם לא היינו אפילו בבחינת הקבלה ושום דבר. כן? איך זה? שתמיד היינו צדיקים, תמיד היינו צדיקים, תמיד לפי הגדרה, אבל תמיד היינו קשורים ומשפיעים זה לזה, והכל היה 100%, אלא זה היה איזה מין תפיסה צרה כזאת שלנו מקולקלת. איך זה? בבקשה.
כי זה הכל בכוונות, ולכן אין שום שינוי פרט לכוונה, והיא הופכת את הכל למרות שלא השתנה כלום.
יש כאילו מערכת קשר דואלית בינינו, אחת של העברת סחורות וחשבונות, זה אנחנו מבינים ומכירים, ומערכת שנייה זה מערכת של קשר, מערכת רגשית, מערכת עם איזה איכות מסוג אחר שבה אפשר להעריך את הקשר. נזכרתי שכשהייתי ילד, אבא שלי לימד אותי שחמט, והגעתי לאיזה גיל באיזשהו שלב שהייתי מנצח אותו כל משחק, הייתי מפרק אותו ממש ככה, ופתאום אתה תופס איזה את עצמך ואתה אומר, רגע, אולי קצת אני כדאי לי להפסיד לו, כי לא מרגיש לי נעים שאני מנצח אותו, והייתי מוותר לו חלק מהמשחקים. ואחר כך כשגדלתי קלטתי שאולי הוא גם היה מפסיד לי, כאילו הרעיון, כאילו שהקשר הפך להיות יותר חשוב ממי נצח, זה כאילו צריך להכניס גם לתוך העולם שלנו, כאילו
הכל כלפי המגלה. ברור שאנחנו נמצאים במערכת שלו, והוא מסדר, הוא כוח השפעה, רק נשאר לגלות.
אני מסכים. חברים כבר מתוקנים כולם, ויש רק מצב אחד שכולם בחיבור, ורק אני המסכן עדיין לא רואה את זה. זה, אם יש איזושהי תמונה אחת אמיתית ונכונה, זה זו. כל השאר זה אשליה בכדי להגיע לשם. אבל כולם, כל החברים העיקרים, הם כבר בתפילה אחת, נצחית, אל הבורא. מבקשים עבור החברים.
באמצעות הערבות אנחנו יכולים להפוך את התהליך הזה של ההסתרה, של העלמה, ובדיוק להפוך אותו לגמרי, להגיע לחדור למציאות האמיתית. ההשתדלות שלנו ביצירת הערבות בינינו היא זאת שמאפשרת לעשות את זה.
כך או כך אנחנו קשורים, ובקבלה אנחנו יודעים שאנחנו ממש מעבירים אחד לשני את הכוונות, ואם אני קשור אליכם ואין לי רצון משל עצמי, אני לוקח את זה ממכם, אז איזה מין דבר, איזה פעולה לעצמי אני יכול לעשות אם אני כלול ממכם גם מלכתחילה? אנחנו מגלים את זה שאנחנו מרכיבים את הפאזל בחזרה בכוונה, ביודעין, אז אנחנו בעצם מרכיבים את המערכת השפעה, ואנשים עושים אותו דבר, לא מבינים שהם סך הכל תחת הרוכב, וחושבים שהם בלבד ממלאים את הרצונות של עצמם, וזה בכלל לא כך. הם ממלאים, אבל הם לא יודעים, ואנחנו יודעים.
כן, אנחנו כאילו שופטים עם הרצון לקבל שממלא לי או לא ממלא, ולפי זה אני מחליט שהוא טוב או לא, אבל מצד הבורא, או מצד בכלל שהוא הכוח היחיד שפועל במציאות, סך הכל הוא מביא אותי לטוב ומטיב, מה שהוא מגדיר טוב ומטיב, לאו דווקא שאני כרגע קורא לזה טוב ומטיב. ולכן כל המציאות בעצם מביאה אותי להשפעה, פשוט כרגע לא כל כך נוח לי צורה הזאת.
הייתה איזו מחשבה שאת כל הקשר שאנחנו מבססים על המון דיבורים, דברים, 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 שעות על גבי שעות, דברים. יש עוד צורות שבהם אפשר להרגיש את ההתקשרות, לא מהמקום הזה של דיבורים, כי אנחנו נמצאים בעידן שכולם מדברים אליך, מנסים לקמבן אותך ואתה לא מאמין לאף אחד, או לא שומע, כדי לשרוד בג'ונגל של מסרים לא אמינים שנמצאים סביבך. הייתי בקבוצה, במקום דיבורים, אפשר משהו אחר, משהו נוסף.
באיזה צורה נכונה, עדינה, איך להגיד, נותנת, איך להגיד, נו, באיזה צורה נכונה אנחנו מתייחסים ליצר הרע כדי לא לבטל אותו, כי בלעדיו אנחנו שוב לא נרגיש שום צורה במציאות, חוץ מהנקודה. שעכשיו אפשר להגיד, שנגיד, יש לנו נקודה שבלב, כלפי המציאות רוחנית, יותר מזה לא נוכל להרגיש, אלא אם כן, שנתייחס לאגו שלנו בצורה הנכונה. באיזה צורה הנכונה? בצורה עדינה, הייתי אומר, מתייחסים עליו כדי להתקדם לציור הבורא. בבקשה.
כן, הוא... הבורא מגלה לך יצר הרע כדי ש... לא כדי שתמחק אותו או תתעלם ממנו, אלא כדי שדרכו תיצור קשר נכון עם החברים. אני... לי נראה שבכלל כל היצר הרע הוא כלפי ה... הוא בא להראות אך ורק דבר אחד, את החוסר קשר שיש לי עם החברה. ואת זה אסור למחוק, כי זה דווקא כי זה צריך לתקן, זה צריך לדרוש לתקן.
לא רק שלא למחוק, את היצר הרע הזה, זה שמפריע לנו להתחבר, אם אפשר להגביר אותו בצורה שאנחנו נעשה את זה בעצמנו, זה עוד יותר טוב. והדרך להסתכל עליו, לא יודע, בין היתר, זה זווית טובה, זה מהצד, מה שנקרא. אבל בשביל לעשות את זה צריך עוד הפעם, גדלות, חשיבות, צריך לעורר ביחד כזה כוח ש... אוכל להסתכל עליו מהצד, מה שרב קורא כל הזמן, האקספרט פוינט הזו.
אנחנו צריכים מאוד לכבד אותו. זה החומר שלנו. בלי זה אין התגברות, אין עבודה. יכולים להקים בצ'יק צ'ק חברה קומוניסטית יפה כזאת. אבל זה לא, אין בזה שום אלמנט רוחני. צריכים מאוד לכבד את היצר הרע.
האגו זה חומר הדלק להכל, הוא ההכוונה לכיוון התיקון, והוא עוצמת הכלי שבהתאם לא נקבל גובה. אז הוא הכל בעצם, כי אין לנו כלום חוץ ממנו, יש לנו רק אותו, והוא הכל בשבילנו, רק לתת אותו על החבר.
כן, ויש איזה
לא, יש לי שאלה, כאילו יותר, כאילו, האם צריך להיות לי איזה יחס כלפי יצר הרע של החבר? יש כזה דבר? לא חייבים לנו.
בטח. זו הזדמנות שלך להצדיק אותו, למרות שאתה חושב שהוא יצר הרע.
אצלנו בדיוק בבוקר היה פיצוץ.
אז השאלה הייתה איך אני נכון מתייחס ליצר הרע כדי לגלות בורא. כן? זה כבר תשובה ישנה? ברורה? לעת אתה. כן. טוב. אז טוב, נחזור לתוכנית שלנו. אפשר להמשיך. אתם אוהבים או לא אוהבים דברים כאלה? כן? טוב. אבל אם כן, אז צריכים להפסיק.